כל חי אונליין, 93fm.co.il.
עוד מוסר כתבנו כי משטרת התנועה הודיע כי נפתחו לתנועה כל הרחובות שנחסמו היום באזור רמת גן כתוצאה מקריסת מנוף שגרם לפציעתם של שני בני אדם ונזק לבתי מגורים. חקירת נפילת המנוף נמשכת. נורמים בקואליציה המקורבים לשר האוצר כחלון טוענים כי שב והתייחס הערב למחלוקת סביב תאגיד השידור הציבורי וטען כי החל את שידוריו במועד שנקבע בסוף החודש הלועזי הנוכחי. יושב ראש הבית היהודי שר החינוך בנט הצהיר כי אין להביא את המדינה לבחירות בשל התאגיד החדש ולדבריו המשבר הקואליציוני הנוכחי ייפטר בהסכמות בין ראש הממשלה לשר האוצר. לטענת כלי תקשורת שונים משמש השר בנט כמתווך בין הצדדים המעורבים במחלוקת המתוקשרת סביב תאגיד השידור הציבורי החדש בראשם ראש הממשלה נתניהו והשר כחלון. יושב ראש אס השר דרי הזהיר הערב כי ראש הממשלה יישא בהשלכות אם ילך לבחירות שלדברי השר דרי לא יצילו את נתניהו מחקירות המשטרה אם מדובר בתהליך שמוביל היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש יש עתיד חבר הכנסת לפיד תקף בחריפות את הנהגת המדינה והאשימה בהתעסקות בפוליטיקה קטנה ובשכחת אזרחים בשל הזנחת הטיפול בבעיות אמיתיות והתעסקות בנושא של התענת לפיד רבים מאזרחי המדינה אינם בקיאים בו. ראש הממשלה נתניהו נמצא כעת בעיצומו של ביקור מדיני בסין וככל הנראה הוא עשוי להמשיך לעסוק בנושא התאגיד כשישוב לישראל באמצע השבוע. גני הילדים העירוניים בבני ברק יפעלו מחר כסדרם בשל החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לאשר את בקשת עיריית בני ברק להוציא צו מניעה זמני שימנע את השבתת הגנים לצורך המשך מסע ומתן בין הצדדים. כתבנו איתי גדסי מציין כי מדובר במחלוקת בין העירייה וההסתדרות בדבר העסקת סייעות בגני בני ברק בתקופה שלפני חג הפסח. עם זאת עיריית בני ברק הבהירה כי היא פועלת ותפעל רק בהתאם להנחיות משפטיות של מומחי עבודה ולפיכך ההכרזה על סכסוך עבודה אינה במקומה. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסיף כי ההסתדרות ממשיכה להיערך לאפשרות השבתת כל קווי אגד ברחבי הארץ ביום שלישי הקרוב, וזאת בשל העובדה כי עדיין לא הושגה פריצת דרך משמעותית במגעים בין אגד ומשרדי האוצר והתחבורה על הסכם עבודה חדש. שני שוטרי משמר הגבול שנפצעו בשבוע שעבר בפיגוע שאירע בשער האריות בירושלים שוחררו הערב לביתם מבית החולים לאחר שעברו ניתוחים מורכבים בחפות ידיהם וכעת ממשיכים בתהליך השיקום וההחלמה. בית משפט צבאי גזר היום 4 מעשרי עולם וכנס כספי על מחבל שרצח 3 בני אדם בפיגוע ירי שאירע לפני כשנתיים בגוש עציון. כלי תקשורת ערבים טענו הערב כי בכיר במערך ההגנה האווירי הסורי חוסל בתקיפת כלי טייס ישראלים באזור קונטרה שבגולן הסורי. לידיעה אין אישור מגורם ביטחוני ישראלי רשמי. הרמטכ"ל אייזנקוט הצהיר היום שצה"ל לא יאפשר את המשך העברת הנשק מסוריה ללבנון. את הידיעות מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. התחזית מיד.
בחסות חיתולי בייביסיטר. אמא, תקשיבי לעובדות. המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
הלילה ומחר מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי קל בצפון. בשלישי צפויה התחממות קלה, אך בימים רביעי וחמישי שוב צפויה ירידה בטמפרטורות ויתכנו גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ.
בחסות חיתולי בייביסיטר. אמא, תקשיבי לעובדות. המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
עד כאן חדשות כל חיים.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, כמדי יום ראשון בין השעות 10 ל-11 אנחנו כאן בתוכנית המרצה ברדיו קול חי. אני אליעזר איזיקוביץ', זה המקום גם להגיד שלום למאזינינו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזינינו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. כמדי שבוע אנחנו עוסקים בהיבטים נוספים של אומנות הדיבור בקהל, בפני קהל, איך עושים את זה בצורה הנכונה, איך לומדים להעביר מסר מדויק במסגרת הרצאה, שיחה, בבית, באירוע, בעבודה, בבית הכנסת, בישיבה, או בכל מקום אחר. איתנו כמדי שבוע נמצא הרב דוקטור דניאל נשיא, שמלווה אותנו בכל התוכניות ונותן לנו מהניסיון והפרקטיקה שהוא צבר במשך השנים, כמי שאחראי על מחלקת הדרכת מרצים בערכים, ובנוסף לכך מתארחים אצלנו אורחים שונים שכל אחד נותן פן אחר והיבט אחר מניסיונו האישי, והערב אנחנו נארח כאן באולפן, בעזרת השם, את שניים ממיטב מרצי ערכים, הרב אהרון לוי, והרב שלמה שבקס. במהלך השבועות הקודמים עשינו מסע ארוך, עשינו כברת דרך בלתי מבוטלת, דיברנו על נושא של קריזמה, יצירת רתק, למדנו איך מתגברים על פחד קהל, מה קצב הדיבור הנכון, איך משלבים סיפורים משלים ואפילו הומור בתוך ההרצאה, איך פותחים נכון ואיך מסיימים בצורה מוצלחת. והערב הזה בתוכנית הזו, בפרק הנוכחי של הסדרה, אנחנו נתמקד בנושא, בעצם בשני נושאים. הנושא הראשון יהיה יצירת קשר עם הקהל. אנחנו שמנו עד היום, עד עכשיו, דגש גדול על המרצה עצמו, איך הוא אוגר את החומר, איך הוא בונה אותו, איך הוא מגיש אותו, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, כל הרצאה זה דו-שיח בעצם. יש את המרצה מצד אחד ויש את הקהל מהצד השני, והרצאה מוצלחת היא פועל יוצא של אינטראקציה נכונה בין המרצה לבין הקהל. זה הנושא הראשון שלנו, איך יוצרים את אותו הקשר המיוחד עם הקהל שגורם לציבור לצאת מן ההרצאה בתחושה של וואו, הייתה כאן חוויה מיוחדת, היה כאן משהו מאוד מוצלח, היה כאן משהו ששווה לחזור אליו עוד הפעם. זה יהיה החלק הראשון של התוכנית, ובהמשך אנחנו נעסוק בנושא שונה אבל חשוב לא פחות, איך להתמודד עם הנושא של שאלות מצד הקהל. אחד הדברים שמלחיצים מרצים רבים בתחילת הדרך, זה מה יקרה אם תוך כדי הרצאה שלי מי שיקום וישאל שאלה. וגם אם יש לי תשובה, עדיין זה מבלבל, זה קוטע את הרצף של ההרצאה, זה מכניס לי תפנית בלתי צפויה בדברים שתכננתי. לפעמים יש שאלות שאנחנו לא ערוכים להשיב עליהן, לפעמים יש שאלות שהן לא קשורות לנושא ההרצאה, או כאלה שגוררות אותנו למחוזות שלא רצינו להגיע אליהן, וכו' וכו' וכו'. אז השאלה היא איך מנהלים נכון שאלות של הקהל, איך מנווטים אותם לכיוון הנכון בלי שזה ייצור הפרעה, האם בכלל צריך לתת במה לשאלות, אולי צריך להימנע בכלל ולא להתייחס, אולי להפך, חוסר ההתייחסות ייצור את הרושם שאנחנו לא מספיק מוכנים ולא מספיק רציניים. בקיצור, סוגיית השאלות היא שאלה גדולה, ולשאלת השאלות אנחנו נקדיש את החלק השני של תוכניתנו המרצה. ערב טוב לך, הרב נשיא.
ערב טוב.
אני רוצה לפתוח איתך באמת בנושא של יצירת כימיה נכונה עם הקהל, ובשיחה שקיימנו כאן לפני התוכנית, אתה סיפרת לי שישנם סוגים שונים של טכניקות שעוזרות ליצור את השיתוף עם הקהל. אז בואו תרחיב את הדיבור, מה הם האלמנטים שיוצרים קשר טוב בין המרצה לבין הקהל?
קודם כל, חשוב ביותר לדעת שמרצה שמופיע מול קהל, הוא צריך לקחת בחשבון שההרצאה הזאת זה לא רק תעבורה של מידע אל הקהל. הקהל לא הגיע רק לאסוף את המידע, אז אם זה רק זה היה, היית יכול לשלוח בפקס או במדור אלקטרוני. הם באים לחוות חוויה, סוג של ריגוש, ולהרגיש שהם היו בהרצאה מרתקת. וחוויה, ריגוש ורתק, זה מה שצריך להיות בראשו של המרצה לפני שהוא מתחיל בכלל. ועל כן הוא צריך לאמץ בשלושה תחומים את המתוד הרעיונית שעל פיו הוא פועל.
רגע, תכף תציג את שלושת האלמנטים, אבל אתה עמדת פה נקודה נכונה שאני חושב שברובד הרעיוני, כל מי שניגש לתכן הרצאה צריך להיות מודע לזה. הרצאה זה לא רק העברת אינפורמציה, זו חוויה.
אכן.
זה מידע פלוס חוויה.
הייתי אומר ש-120% מהמרצים.
120%, כן.
הם כושלים, הם נופלים בקטע הזה שהם חושבים שהם אמורים רק לספק אינפורמציה.
זאת אומרת, הרצאה זה לא שיעור. בשיעור אתה באמת מעביר אינפורמציה.
גם בשיעור. אנחנו תמיד מדגישים שגם אם אתה מעביר שיעור, אל תעביר רק אינפורמציה.
תן לאנשים תחושה של חוויה, של נשגבות, של רתק, תחושה של ריגוש, תחושה של נשגבות, תחושה שוואו, איזה יופי, איזה מקסים.
ומה שאתה אומר שכמו שמתכננים את האינפורמציה של ההרצאה, צריך גם לתכנן את החוויה של ההרצאה?
את הצורה שבה אתה מצליח לפלס את הדרך לליבו של השומע, באופן שהוא ירגיש ריגוש.
אוקיי, אז מה עם אותם אלמנטים שדיברת עליהם?
אני הייתי מחלק את זה לשלושה חלקים. זה מחשבה, דיבור ומעשה. בעולם המחשבה אתה לא יכול לרתק קהל אם אתה לא מכין את עצמך במחשבה שלך כמרצה. אני אוהב את הקהל, אני משוכנע שאני אצליח, ואני מאמין מאוד במסר ובתוכן שלי, ואתה בא עם ביטחון. זה מפתח מאוד חשוב כהכנה בעולם המחשבה.
אתה אומר לי שהקהל יודע את המחשבות שעוברות בראש של המרצה?
הקהל מרגיש בין ריסי עיניך, בשעה שאתה מופיע בפניו, את אחוזי הביטחון שלך, את אחוזי הידע שלך, הוא מרגיש את זה. במידות משתנות כמובן, אבל ברגע שאתה מגיע במוכנות מחשבתית, כן? שהקהל אוהד, הקהל נעים, הקהל מקסים, הקהל אוהב לשמוע, אני אוהב אותו.
חשיבה חיובית על הקהל.
זה משחרר אנדרופינים, זה מרגיש, הגוף כולו מוכן בצורה בלתי רגילה למהלך כולו.
אוקיי, אז זה בצד של המחשבה.
כן. יש צד שני, זה צד הרטוריקה, הדיבור. לפי צורת הדיבור, אתה מייצר כימיה או דחייה. קהל ששומע את המרצה, למשל, שהוא מדבר בהתנשאות, בפתוס, בהתלהבות יתר מעצמו, הוא אף על עצמו מה שאומרים היום, כן? אז הקהל אומר, מה זה פה? מה, מי הוא? מה זה אירוע הזה? מה הביאו לי אותו בכלל? מרצה שמתנשא, מרצה שמשתמש בביקורות כלפי הקהל, כן?
יש דבר כזה?
יש גם כאלה מרצים.
מה, מרצה קוטל את הקהל? ומצפה שהקהל...
הוא לא צריך לקטול אותם בצורה אגרסיבית, די בזה שאומר, חברים, אתם נראים לי פה עייפים, מותשים, הלו, מה שיש לכם קשי הבנה? תתעוררו, תתרכזו, ויכול להיוצא בזה. אגב, זה גם מורה מול כיתה.
נכון, נכון.
זה כשל גדול מאוד. הקהל אסור לשמוע ביקורת, לתת ביקורת על הקהל. הקליינט תמיד צודק, כן זה.
וגם אם כן, עושים את זה בצורה משעשעת, מתוחכמת כזו, לא אגרסיבית.
כן, אבל זה צריך זהירות רבה מאוד.
אז הנקודה השנייה היא באמת בדיבור, לדבר בצורה סימפתית לקהל. לא באופן מתנשא, לא באופן יהיר, לא לשדר שחצנות.
כן, לא לבקר גם את הקהל, כמו שאמרנו, ועם הבא שמח, אתה פשוט בא לקהל עם מאור פנים. אתה בא לקהל, אתה בא, זה כבר מאור פנים, זה המעשה, אבל אתה המבא הרטורי שלך, אתה מביע בצורה שמחה, הכל יוצא נעים, לא יוצא מתוח, לא יוצא דרוך, לא יוצא באופן שאתה מראה על איזשהו מצב סטרס שבו אתה נתון.
מתח.
מתח, וזה גם משחרר אותך. הסגנון צריך להיות מעודן, לא תוקפני. ישנם מרצים שהקהל אומר, אני לא מתחבר אליו, זה לא, הרצאה ממש לא נעימה לי לשמוע אותו, אגם שהוא חכם מאוד, שנון, ברכולת רטורית, מדבר מהר מאוד, אבל משהו בטוני ובאינטונציות, מאוד מאוד חד, עוקצני, הוא צווחני, הוא צעקן, הוא מאוד מאוד, הוא יכול גם להתפלצף מדי, ולהראות שהוא חכם מדי, זה סוג שלא מצריכים עם הקהל.
וואו, זאת אומרת, צריך פה הרבה חוכמת איזון, לדעת איפה למצוא את הבלנס הנכון, לא להיות מדי כך ולא מדי כך.
אמר לי פעם מרצה, איך הוא יודע איך לכוון את עצמו לקהל? הוא אומר, אני מושיב את עצמי בין האנשים בקהל, ואני שואל את עצמי איך היו רוצים לשמוע אותי. יש בזה אמירה שינוי.
אבל זה מאוד קשה לאדם לעשות את זה, כי כשהוא בעמדה של המרצה, להיכנס לנעליים של הקהל, וכאילו שהוא יושב שם, זה מאוד מסובך. אולי הדרך הנכונה היא שאם אתה בהתחלה ואתה עוד לא בטוח אם אתה על התדר הנכון, פשוט תעביר את ההרצאה שלך בפני חבר שלך, או בפני מישהו שאתה סומך על שיקול הדעת שלו, ושהוא ייתן לך ביקורת, האם באמת זה מספיק מעניין, מספיק מאוזן, אם זה לא מדי גבוה, מדי נכון.
בדרך כלל זה לא כך מצליח שאתה עושה את זה אחד מול אחד. אתה אדם אחר לחלוטין שאתה מופיע מול קהל. אבל ברגע שמרצה נכנס לאולם באופן שהוא רוצה להרשים את הקהל, ובאופן שהוא רוצה להפגין את הידע שלו, הקהל מרגיש את זה. ולכן...
אז לא כדאי לעשות איזושהי תכנון מראש, או תיאום ציפיות, או לא היית ממליץ על השיטה הזאת של לבדוק את זה מול מישהו?
אני חושב שאין מגרש יותר טוב מאשר המגרש עצמו. אחרי הרצאה הראשונה, תפיק לקחים, תתקן, תשמע פידבקים, משובים, תשמע את עצמך, עם בחוש ביקורת קצת עצמית, תנסה איכשהו ככה להפיק לקחים. למשל, שאדם, המרצה נכנס, מחמיא לקהל, ומחמיא לאדם בודד בקהל, שאיכשהו נראה דומיננטי ומשתתף.
למארגנים.
או למארגנים, כן, ודאי. והוא משתמש כמה שיותר בכבוד, כבוד, הוא חולה כבוד לאנשים. הוא לא בא ישר ומדבר ולוקח לעצמו את כל הכבוד, הוא נותן כבוד לאנשים. רבותיי, אני מתפעל מהעובדה של את לילה, תרחתם והגעתם, אתם צמאי דעת, רודפי ידע, תרשו לי להביע הערכה מלאה.
אבל בלי להקטין את עצמו.
לא, חס שלום, דיברנו בתוכניות הקודמות. לא מקטינים את עצמי. תדע לך, מרצה, אם הוא גאוותן או ענב, הקהל מכיר את זה, מזהה את זה בהתחלה. ישנם מרצים שאנחנו רואים עליהם, אנחנו, שמה, הוא נשמע גאוותן. אגב, ישנם מרצים שהם באמת לא עם גאווה, רק זה סגנון הדיבור שלהם, הוא כזה, רטוריקה כזאת, ככה צופה וחודרנית ועוקצנית קצת משהו, אז הקהל מתרגם אותו לא נכון, הוא צריך לתקן את עצמו. וחשוב לדעת איך אתה נראה, איך אתה נשמע, ולא מה אתה באמת. כי אתה יכול להיות אדם מציל נפש, מורה מאה ממידות טובות, אבל אתה נשמע כאדם רודף כבוד ועם נטיות שתלטניות ואגרסיות פנימיות שיש בך. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. המחמאות צריכות להיות חכמות, לא שירה כזו ארוכה, הן צריכות להיות מודנות, הן צריכות להיות מסוגננות יפה, הן צריכות להיות שנונות, וזה לומדים עם הזמן. מותאמות גם לקהל, כן. פעם היה איזשהו מרצה שאחד המשתתפים, אחד המשתתפים אמר, רגע, אני לא הבנתי על מה המרצה מדבר. לא בדיוק הבנתי על מה אתה מדבר, הוא אמר, העיר לו. אז אמר לו המרצה, תשמע, אז אני מבין שה-IQ שלך בגובה טמפרטורת החדר, תקשיב טוב, תדע. הוא לא התכוון להעליב אותו, אבל הוא התעצבן מזה שהוא אמר בראש את הנושא, והוא לא שמע אותו. תדע לך, בתור מרצה אתה צריך להיזהר בכבודם של אנשים, חלילה וחס.
תראה, זה לא רק בתור מרצה, בתור אדם, אתה צריך להיות מנש, אתה צריך...
אתה צודק, אכן.
אבל על אחת כמה וכמה...
זה אחריות, כי מרצה הוא בעל כוח. כן. למרצה יש כוח, הוא מחזיק את המיקרופון. אל תנצל את המיקרופון, תהיה עם ענווה, תפנה בכבוד, תפנה בכבוד למשתתף, תן לו הרגשה טובה. הוא הרי מנסה להבין אותך, הוא טרח והגיע לכאן.
אתה יודע, זה אפשר להגדיר את החלק הזה בשיחה בינינו, המרצה כמנהיג. כי בעצם לצורך ההרצאה במהלך ה-60 דקות שהוא מרצה, אז המרצה הזה הוא מנהיג של הקבוצה. ויש לזה, להיות מנהיג זה לא פשוט, זה אחריות.
הגדרה יפה מאוד. מנהיג שהוא מרגיש שהוא one man show כזה, שכל מסביבו וכולם צריכים רק לשמוע לו, והוא, הוא אף על עצמו מה שנקרא, לא בטוח שיהיו לו חסידים.
יכול להיות שיהיו לו, אבל בשלב מסוים אנשים יקלטו את הפוזה, אני חושב. טוב, אנחנו רוצים להתקדם הלאה. נושא נוסף שהוא נושא נוסף שאנחנו רוצים לדבר עליו זה גם סוגי קהלים שונים, נכון? המרצה, כדי ליצור קשר טוב עם הקהל, צריך לזהות את המאפיינים של הקהל, ויש כמה וכמה מאפיינים כאלה.
אכן כן, אבל צריך לדעת שגם מרצה הרבה פעמים הוא צריך לקחת בחשבון שעלול לטעות בכלל בקהל. הרבה פעמים אני מוצא מרצים שהם חושבים שהקהל היה עוין. הקהל לא היה עוין. הקהל רצה לדעת. הקהל התעקש להבין. הוא קרא את הקהל לא נכון. בגלל המצב של הרגישות יתר שלו והסטרס שבו הוא נתון, הוא לא הבין את המציאות.
אז מה המציאות של הקהל?
ישנם, יש בדרך כלל רוב רובם של הקהלים, זה קהל עועד, קהל שרוצה לשמוע. לפעמים אנחנו גם נתקלים בקהל באנשים שהם עוינים. מעט מאוד המקרים זה שכל הקהל הוא עוין, אם אתה תבוא לאיזה מחוז בעייתי, באיזה קיבוץ כזה או אחר.
לא, אם הקהל הוא עוין, הוא לא מגיע לשמוע אותך.
לא, הוא יכול גם לבוא לשמוע אותך, יש, אני הרציתי בכמה מקומות כאלה, אני יודע.
אולי כי הנושא היה מאוד...
לא, זה קהל, זה קהל, זה קהל, חוג אקטאיסטי, חוג איזה מיליטנטים, הם אנשים שהם באים משמאל רדיקלי או ממין פונדמנטליסטי, הם באים עם איזשהו אג'נדה, ופתאום אתה בא ואתה מציג איזשהו...
אוקיי, אז יש מקרים גם כאלה, אבל הם נדירים.
הם נדירים. רוב הקהלים שלנו הם קהלים נורמטיביים שבאים אכן לשמוע בגדול. הם לא, הם מטילים ספק כמובן, הם רוצים להבין, יש להם קושיות והכל, אבל הם לא קהל, זה לא קהל עוין. אבל יש אנשים עוינים בקהל, ואנחנו צריכים לא להיבעל מהם, ולא להילחץ מהם, ולדעת איך לתקשר מהם, איך לתקשר איתם, ובפועל אנחנו נראה את זה גם בחלק של השאלות, איך זה בא לידי ביטוי.
טוב, אנחנו נצא כאן למקבץ של פרסומות, ומיד אחר כך נמשיך בתוכנית המרצה.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. המוזיקה הכי טובה, 24 שעות, כל חי מיוזיק, באתר ובאפליקציה. דיינו.
קולקציית החג החדשה של מקימי מחכה לך בסניפי הרשת.
מקימי סי
עם וניש-קליה גולד, הקטם נעלם תוך 30 שניות. התקדמי לווניש-קליה גולד, והכתמים יהיו מאחורייך.
כאן דוקטור עמי שקד, מנהל אקדמי של מרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי ייעוץ נשואין ומשפחה במרכז ינר. מרכז ינר הוא המרכז הגדול, הוותיק והמקצועי ביותר. כי ייעוץ נשואין לומדים אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
שלום, תביא לי בבקשה מקסי הלף סופרים.
בבקשה אדוני.
איזה יופי, תתחדשו על האריזה.
תודה רבה.
אבל בפנים
הוויטמין אותו דבר אדוני. אי אפשר לשפר משהו מושלם. הוויטמינים הנספגים ביותר עכשיו במראה חדש. מוצרי הבריאות של מקסי הלף ממשיכים להיות החזקים והבריאים ביותר, אז כל מה שנשאר לנו זה לחדש את האריזה בהשגחת בדץ העדה החרדית.
על תוספי התזונה הטובים בעולם, לא מתפשרים, מקסי הלף.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. כשרות מהדרין מהודרת, הופעות, טיולי ג'יפים, שייט בכנרת ועוד. 050-4261-223.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחס לציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה, מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
בכביש, כולנו מתמודדים עם נהגים שנוהגים בצורה מסוכנת. כמעט בכל יום אנחנו נתקלים בכמעט תאונה. שומרי הדרך התנדבו לטפל בדיוק בזה. שומרי הדרך הם נהגים ונהגות שהתנדבו לתרום למען שינוי תרבות הנהיגה בישראל. הם מתעדים עבירות תנועה מסכנות חיים וסרטוני התיעוד מועברים למשטרה. מהיום, כולנו נלחמים על החיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משטרת ישראל ועמותת נתיב בטוח.
יש לך נייד? יש לך חנייה! מהיום פשוט וקל לחנות בכחול לבן בכל הארץ, בלי דמי מנוי. מחייגים כוכבית 4500, חונים ומשלמים רק בעבור זמן החנייה. חייגו עכשיו כוכבית 4500. פנגו, פשוט לא?
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
הצטרפי עכשיו למועדון מקימי ותעני מקופוני הנחה לחג.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו כאן בתוכנית המרצה, חזרנו אליכם, אני אליעזר איזיקוביץ' ואיתי באולפן נמצא הרב דוקטור דניאל נשיא. נושא התוכנית הערב זה יצירת קשר טוב עם הקהל, וגם בהמשך נדבר על נושא השאלות, איך מתמודדים עם שאלות במהלך הרצאה, אבל אנחנו עדיין בנושא הראשון בנושא יצירת הקשר, ובחלק הקודם של התוכנית לפי הפרסומות דיברנו על אותם אלמנטים שיוצרים את האינטראקציה המיוחדת, החווייתית, שהופכת את ההרצאה למשהו שהוא מעבר לסתם העברת אינפורמציה, למשהו שהוא באמת משאיר את הקהל עם תחושות של חוויה ועם רצון לשמוע עוד ועוד. והרב נסה, אני רוצה להפנות עליך שאלה בנושא של תקשורת עם הקהל. עד כמה צריך המרצה לשתף את הקהל עם ההרצאה? זאת אומרת, האם בכלל הקהל אמור לשבת בצורה פסיבית ולתת למרצה לעשות את כל העבודה, או שמרצה חכם גם יוצר סוג של פינג פונג עם הקהל ומשתף אותו ומכניס אותו לעניינים? איך להבנתך מקצועית זה עובד?
הייתי אומר שיש מחלוקת אחרוני בעניין. יש כאלה שאומרים, תן למרצה לדבר, אל תשתף את הקהל, תפסיק, אתה פה הכוכב, אתה פה שצריך לדבר, מה אתה פתאום מתחיל להכניס את הקהל, מה אתם אומרים על, מה נעשיים וכל כיצא בזה. אבל אין לי ספק שמרצים מנוסים יאמרו לך, שבשעה שמשתפים את הקהל, גם שזה גוזל זמן מבחינת הרצף של התוכן, זה מייצר כימיה נהדרת עם הקהל.
ואיך משתפים את הקהל?
אתה אומר לקהל, למשל, להשלים משפטים. חזל אומרים, כל יהודי בבוקר קם ואומר, מודה אני לפניך, מלך, חי וקיים, אז הוא ממשיך, זה תלוי קהל חילוני, כן? או, אתה אומר, שאנחנו אומרים בקריאה עצמה, שמע ישראל, אז הוא ממשיך. סתם, דוגמה פשוטה, אתה משלים עם משפטים, אמירות חזל, זהו השיר, השמח בחלקו.
אוקיי, זה שיתוף הקהל במישור המאוד טכני. מה עם שיתוף קהל בצורה יותר משמעותית, בתור שאלות ותשובות, בתור שאתה זורק שאלה והקהל צריך לענות עליה או להציע פתרונות?
אתה יכול בהחלט לשאול את הקהל שאלות כלליות ולפתוח אפילו בשאלה.
לאתגר את הקהל?
לאתגר את הקהל, הרי בהרצאות הקודמות, בשיחות הקודמות אנחנו דיברנו על זה, כן. שאתה בעצם משתף את הקהל על ידי שיחה, מי אמר את המשפט הבא, או מה הייתם עושים אם הייתם נתקלים במקרה הזה והזה, אז הקהל כבר מנסה קצת להשתתף.
אבל אני יכול להבין למה מרצה, בפרט אם הוא מרצה חדש, קצת יעסס לפני שיעשה שימוש בכלי הזה, כי כשאתה נותן רשות הדיבור לקהל, אתה באיזשהו מקום מאבד שליטה על ההרצאה. עכשיו זה, הכדור יצא מהידיים שלך, ולא בטוח שתדע איך להחזיר אותו בחזרה אליך.
זה נכון מאוד, אבל לא רק שאתה מאבד שליטה, אתה לפעמים גם מאבד ריכוז. כי המחשבות רצות אצלך מהר מאוד על מה אתה הולך להגיד, תוך כדי שאתה שומע את האדם ששואל, והרבה פעמים המרצה מוצא את עצמו.
מתבלבל?
מתבלבל. הוא לא בדיוק הבין את השואל. הוא לא בדיוק הבין את האנשים שהגיבו לו בכלל. כי למה? כי הוא היה מרוכז כל כך בתוכן שלו, והמוח רץ מאוד בשיח, זה תופעה מאוד מאוד נפוצה.
אז זאת אומרת שאדם יעשה שימוש, זה כלי נכון, אבל צריך מיומנות
להשתמש בה. לכן אני לא לגמרי ממליץ בתחילת ההרצאה להשתמש בה, משום שאתה נמצא במצב סטרס יחסית, יותר מהמשך, ולכן תשאיר את זה להמשך, תשאיר את זה לאיזשהם תחנות דלק, נאמר, בהמשך, בצמתים נוספים, במהלך ההרצאה. מרצה מנוסה יכול בהחלט...
אם יש לך כבר ביטחון עצמי, ואתה כבר גם שולט מאוד טוב, מאוד טוב בחומר, אתה יכול להרשות לעצמך במרכאות, לצאת מההרצאה, לתת לקהל לומר מה שהוא רוצה, ועדיין לא לאבד שליטה.
אכן כך, אנחנו רואים את זה בפועל בשטח. מרצה שנכנס עם ביטחון, הוא מצליח לערב את הקהל, לשתף את הקהל בצורה נעימה וכימיה והכל, אבל לפעמים הקהל משתתף יותר מדי, וזה מאוד מזל חשבון החומר, וצריך מאוד מאוד להיזהר. מותר לך כמרצה להגיד, חברים, בוא נעצור כאן, תרשו לי להשלים את היחידה הזאת, אני נאפשר לשאלות בהמשך. אתם מקסימים פה, ממש נעים פה, אתם שואלים יפה ואתם מדברים יפה, בואו קודם כל למצוא את המהלך כולו, תרשו לי להציג את הרעיון, ואחר כך אני נתח את זה. לפעמים גם בקהל אנשים מתקוממים על זה, שיש פה יותר מדי דו-שיח עם הקהל.
כי זה מוציא אותם מהמתכונת של ההרצאה.
כן, הם באים לשמוע את המרצה, מה פתאום אתה עכשיו מתחיל לשתף אותנו? אנחנו באנו לשמוע אותך, לא שתשמע אותנו, לא כל אחד נמצא בפוזיציה של דברן בקהל, לכן צריך במינון חכם בעניין.
נמצא איתנו עכשיו על הקו, אחד מטובי מרצי ערכים, מרצה המון ותק והמון ניסיון, הרב אהרון לוי, ערב טוב לך.
ערב טוב גם לך אליעזר, ערב טוב לרב נשיא, וערב טוב גם למאזינים.
אנחנו בדיוק מדברים על הנושא של שיתוף הקהל בהרצאה, ומסקרן אותי לדעת מה דעתך בנושא הזה. אתה בהרצאות שלך, הרב לוי, אתה באמת משתף את הקהל, אתה זורק לו שאלות ומאזין לתשובות? אתה מרשה לו להיות חלק מההרצאה?
בהחלט. אני לא רק מרשה, אני גם... מעוניין שהקהל ישתתף, כמובן בחלקים שונים של ההרצאה, לא לאורך כל ההרצאה. כלומר, כשאתה מציג בעיה כדי ליצור חסר אצל השומעים ורצון להבין את התשובה או את המידע שאתה רוצה להציג, אז אתה משתף אותם, מקשה עליהם, נותן להם להקשות עליך כדי שיהיה עניין. כי ברגע שיש כלים, יש רצון, יש צורך, יש חסר לאנשים, אז הם כבר נהיים חלק מהעניין. זאת אומרת, יש פה איזה עניין שכולנו שותפים בו, ואנחנו רוצים להבין איך הדברים עובדים. אז בשלב הזה, בהחלט שאני משתף את האנשים, משתדל לשתף אותם, וגם מנסה לגרות אותם להשתתף, כדי שכשאני אציג את המידע שאני מבקש להציג, הם יהיו קשובים וכמהים לשמוע את המידע הזה.
אבל איך אתה מונע אנרכיה? הרי ברגע שהבאת את רשות הדיבור לקהל, איך אתה דואג לא לאבד שליטה על המצב?
זו תמיד ההתלבטות, אבל אני אגיד ככה, קודם כל, בדרך כלל הדברים קורים מעצמם, זאת אומרת, אתה מנווט את האנשים לאיזה מקום, ואנשים הרי בסופו של דבר באים לשמוע, הם מתבטאים, ואולי זה לוקח עוד חצי דקה, אבל בסופו של דבר הדברים נאמרים, אתה פונה לאנשים, הם פונים אליך, ופחות או יותר מתכנסים בסופו של דבר להמשך ההרצאה. כמובן שאני יוזם את הדברים ברגעים שונים של ההרצאה, לא לאורך כל ההרצאה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך בתחום קצת שונה, וזה נושא של שאלות עם הקהל. יש, אני חושב, הרבה מרצים מתחילים מאוד נלחצים מהנושא הזה. מה יקרה אם באמצע ההרצאה ישאלו אותי שאלה, או יקשו עליי קושייה, ואני עלול להתבלבל, אני לא יודע מה בדיוק התשובה, אני אשכח מה הנושא, וכן הלאה וכן הלאה. האם אתה, באמת, איך אתה מתייחס לאנשים ששואלים אותך שאלות באמצע ההרצאה? אתה נותן להם בכלל רשות הדיבור, או שאתה אומר לאדם, תקשיב, יש לי הרצאה, אני אסיים אותה, ואם לא קיבלת תשובה עד הסוף, אז תשאל, אבל בינתיים אין לך מה לומר.
זו שאלה טובה, ואין לי תשובה ברורה לתת לך. זה גם משתנה ממרצה למרצה, זה תלוי הרבה גם באופי של המרצה. זה משתנה מאדם לאדם, זה גם משתנה משואל לשואל. לפעמים אתה מרגיש, אני בכוונה מדגיש, מרגיש, שמישהו שואל שאלה, והיא לא הולכת להסתיים עם תשובה, ולפעמים אתה רואה בן אדם שרוצה לשאול שאלה, ואתה מרגיש שהוא באמת מחפש תשובה, אבל בדרך כלל אני נוטה, כשאנשים שמרימים את היד ומבקשים לשאול שאלה, אני נוטה לתת להם את רשות, תעלו את השאלה שלהם, ואני משתדל גם להשיב בקצרה על השאלה, כיוון שמאוד מאוד חשוב לזכור תמיד, ואני אומר את זה לעצמי, לא לך ולא למאזינים, מאוד חשוב לנו תמיד לזכור מה הסיבה שאנחנו עומדים מול האנשים. מה המטרה שלנו? כי השגרה יכולה להשגיח מאיתנו לפעמים את המטרה, ויש לנו מטרה שלשמה אנחנו עומדים מול הציבור, ולא תמיד אני זוכר אותה, אבל אני רוצה לזכור אותה, ולכן כשאדם מציג שאלה לפעמים בשביל השאלה הזאת, הוא טרח ובא מהבית, משהו מציק לו, משהו מפריע לו, ויכול להיות שרק בשביל זה הוא הגיע. אז איך אתה יכול לא לתת לו לשאול את השאלה שהוא מבקש לשאול?
הוא בעצם נמצא בשאלה הזו, זה הוא.
הוא שם, הוא רוצה תשובה לשאלה, יש לו שאלה, משהו מציק לו, משהו מפריע לו. הוא בא להרצאה כי הוא שמע שמגיע מרצה שהולך לדבר על נושא מסוים.
וזה בדיוק מה ש...
הוא רוצה תשובה לשאלה שלו.
כן. הרב לוי, אני אשאל אותך שאלה האחרונה, כי אפשר לדבר איתך בעריכות רבה, אבל זמננו קצר. משהו, סיפור אולי שנתקלת בו במהלך הסמינרים של ערכים, דוגמה לאיזושהי שאלה שהובילה להתפתחות בלתי צפויה, או שאלה שקיבלה מענה באופן מפתיע, משהו שקשור לשאלה.
אני אתן לך שתי דוגמאות
שרות.
התקשר אליי בחור שאחיו נהרג באחד המבצעים של צה"ל בשנים האחרונות, אני לא רוצה להגיד בדיוק שמות כדי לא לחשוף, והוא אמר, תראה, ההורים שלי נורא שבורים, והם ראו כמה הרצאות שלך, ואתה מאוד יכול לעזור להם, אולי אתה מוכן לבוא אליהם הביתה לדבר איתם. אז הגעתי למחרת, הגעתי אליהם וישבתי איתם, והאימא ישבה איתי, ודיברנו כל מיני דברים, ואז היא אמרה לי, אתה יכול להסביר לי, למה קורים דברים כאלה? אתה יכול להסביר לי? ואני לא התביישתי לומר לה שאני לא יודע. כלומר, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לדעת הכל, ואנחנו לא צריכים לדעת הכל. אנחנו צריכים לדעת את היסודות. את היסודות שאתה עומד מול ציבור והיסודות של היהדות לא ברורים, אז אתה באמת בבעיה. אבל אף אחד לא מצפה ממרצה, ומאף אחד, גם לא מתלמיד חכם גדול, שידע הכל, כל הזמן, בכל מקום. והסיפור שקרה לי, אתה ביקש סיפור על סמינר, אני אתן לך דוגמה. היה לנו סמינר בניו יורק, וההרצאה האחרונה בסמינר, ואתה מי כמוך יודע שהסמינר בנוי יריח על גבי לבנה, עם מטרה ברורה ועם הרצאות שמובילות לשם. ההרצאה האחרונה של הסמינר הייתה על משמעות הסבל, צדיק ורע לו וכו'. ובאותו סמינר אני מסרתי את ההרצאה הזאת סוף הסמינר, סיימתי את ההרצאה ומי שירים את היד. בחורה בערך בת 30, והיא קיבלה את רשות הדיבור, קמה, ומה אני אגיד לך, אני לא מאחל לאף אחד להיות במצב הזה. היא אמרה לי, אני אגיד זה בקצרה, היא אמרה לי, אתה מדבר פה שעה וחצי על משמעות הסבל, תגיד לי, סבלת משהו בחיים שלך? איזה הבנה, איזה מושג יש לך בסבל? כמה פעמים סבלת בחיים שלך? כמה שנים? איך אתה עומד פה מול ציבור ומדבר על משמעות הסבל? אז בוא תסביר לי למה אישה 30 שנה צריכה לסבול אלימות וסבל ומחלות ו... בוא תסביר לי. אז תראו, אני... זאת אומרת, איך שלא תענה לא תצא טוב מהסיפור. הציבור יושב ומחכה לתשובה. עכשיו, היא לא שואלת כדי להרגיז. היא שואלת מתוך כאב שמתפרץ מתוכה. למזלי הרב, אני לא הייתי שם לבד, והיה איתי הרב סרברניק, והוא ענה לה במקומי. אבל זה מצב שאני יכול לספר לך, כן. שמישהו מציג שאלה, ואתה לא יכול לענות לו, וגם אסור לך לענות לו.
זאת אומרת, לא לכל שאלה צריכה להיות תשובה. זה בעצם מה שאתה אומר.
אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להגיד שאנחנו לא יודעים הכל.
כן. תודה רבה לך הרב אהרון לוי, יישר כוח לדברים. תודה רבה. אנחנו חוזרים פה לתוכנית המרצה. נצא, נכון? נצא עכשיו למקבץ קצר של פרסומות ומיד אחר כך נהיה איתכם בחזרה.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. בפסח הזה שווה לכם לנקות עם סנו פי אלף. אפיקומן במזומן. קונים ממגוון מוצרי הניקיון של סנו ב-49 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, מתקשרים ומשחקים במשחק האפיקומן של סנו בטלמסר 03-373-8899. הניתן נכונה ובמהירות הגבוהה ביותר, זכיתם ב-1,000 שקלים. שמעתם נכון, 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. כפוף לתקנון המבצע, יש לשמור את חשבונית הקנייה. מה הבעיה? חוסנו.
קולקציית החג החדשה של מקימי מחכה לך בסניפי הרשת.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
טעם איכות וקשרות מעודרת, מסכים ליין בריחות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של יקבי ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה נשתה בציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להשיג ברשתות השיווק להזמנות 1-700-554-554.
יקבי ירושלים.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
הצטרפי עכשיו למועדון מקימי ותיהני מקופוני הנחה לחג.
מקימי
על שולחן הסדר שלנו רק מצות אפיקומן ירושלים, המצות של בני התורה, דקות, פריחות וטעימות במיוחד, בקשרות הרבנות מהדרין ירושלים, ובדעת צליחות עולם בראשות הגאון הרב ברוך שרגה. מוקד הזמנות ארצי, 02-664-7000, 02-664-7000, מצות אפיקומן ירושלים, ושיהיה לנו פסח כשר ושמח.
השנה מקבלים אפיקומן אפיקומן מסאוטר סאוטר. מתחדשים לחג עם מגוון מוצרי האיכות של סאוטר, תנורים, מקררים, קיריים ועוד, ומקבלים סט צירים יוקרתי מבית נאמן בשווי מעל 1,000 שקלים מתנה. המבצע תקף בכל חנויות החשמל המובחרות, בתוקף עד י' ניסן 10 באפריל.
הגדה של מבצעים בעולם המזרנים. עד 50% הנחה על מגוון מזרני סימוס המשודרגים, עם מערכת אנטומי קריליס שבמבצע, וגם הנחות ענק על כל המותגים המובילים, סילי, סימוס ועוד. החירות שלכם מתחילה בעולם המזרנים. להשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר ובית שמש.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה, מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
ילדים מביאים איתם המון רגעים יפים בחיים, ויש רגעים שממש כדאי לחסוך בשבילם. הורים יקרים, שימו לב, הביטוח הלאומי ומשרד האוצר מזמינים אתכם להצטרף עוד היום לתוכנית חיסכון לכל ילד ולבחור עבור ילדיכם תוכנית חיסכון. בחרו את תוכנית החיסכון המועדפת עליכם בקופת גמל או בבנק, ותתחילו לחסוך בכל חודש 50 שקלים לילד עד הגיעו לגיל 18. היכנסו עכשיו לאתר חיסכון לכל ילד או חייגו כוכבית 2637. חיסכון לכל ילד, חוסכים לרגעים גדולים.
ערכים מזמינה אותך למסע תפילות ושבת מרוממת לנשים באומן, תפילות, סעודות והרבה שמחה. בהשתתפות הרבנית סמדר אביטן, כ"ה עד כ"ט באדר, ימים חמישי עד שני, 050-411-9198. ערכים.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום לכם מאזינים, אנחנו בתוכנית המרצה, והנושא שלנו הערב בין היתר זה שאלות מצד הקהל, איך מתמודדים עם הנושא הזה. הרב נשיא, אני רוצה באמת לשאול אותך, דיברנו מקודם הרב אהרון לוי, והוא הזכיר שאלות שאפשר לענות עליהם, שאלות שלפעמים עדיף לא לענות עליהם, אבל אני אשאל שאלה טכנית, מתי בכלל הזמן המתאים לאפשר לקהל לשאול שאלות, אם יש זמן כזה? אולי צריך לתת לו רק בסוף, אולי באמצע, אולי בכלל לא?
המומלץ ביותר כדי לא לקטוע את הרצף הרעיוני, רק בין טיעון לטיעון, בין פרק לפרק, לאפשר שאלות. עד כאן בעצם הסברנו את החלק הראשון, למי שיש שאלות עד כאן, בבקשה. ואז אתה לוקח שאלה שתיים, מיד עונה וממשיך קדימה.
זאת אומרת, אם תוך כדי הדיבור קופץ בן אדם ומרים יד, או מתחיל אפילו לשאול שאלה, אתה פשוט משתיק אותו. אתה אומר, לא, עדיין לא.
לא ממש משתיק אותו, אני רק אומר לו, תשמע, אוקיי, בוא נמתין, רק תרשה לי לסיים את הפרק הזה, ואז אני אאפשר שאלות, אני...
אגב, אפשר אפילו, אני שמתי לב שאתה יכול גם לסמן לו, לא לסגת, אבל תעשה לו סימן כזה, ורוב האנשים קולטים את הסימן, כאילו...
המתנה, תמתין רגע, תמתין, ככה עם האצבעות. אבל חשוב לי רק לומר בדרך אגב, דיברנו קודם על היצירת האקלים בתוך האולם הרצאות, מרצה שבא בגישה פטרונית, אני אלמד אתכם, אני אסביר לכם, חשוב שתדעו, אני אוכיח לכם, אני אשכנע אתכם, אני, אתם וכו', זה מתכון ברור לכישלון. זה מייצר אנטגוניזם.
אווירה לא נעימה.
מיצה קיבה. הפרשת קורטיזול, אנטגוניזם של הקהל כלפיך, זה לא בריא. Mm-hmm. מרצה טוב זה מרצה שמדבר בענווה. עכשיו, באשר לשאלות, כמובן, יש פה תורה שלמה.
Mm-hmm. אז מה באמת, אוקיי, נגיד שדחית את השואל עד לשלב ההפסקה, התנחת בין טיעון לטיעון, ואז הוא קם ושואל את השאלה שלו, ופתאום אתה מגלה שהשאלה היא פשוט לא לעניין. השאלה לא קשורה לא לקהל הזה ולא לנושא הזה, והוא פשוט, הבן אדם שלף איזושהי שאלה בלי קשר ומציג אותה. מה אתה עושה במקרה כזה?
קודם כל, דבר הכי חשוב פה בתמונה זה לא לפגוע בכבודו של השואל. אנחנו צריכים לדעת שבכלל גם התפיסה של השאלות, שאלות הן הזדמנויות ולא בעיות. כן? השאלות הן הזדמנויות, לא בעיות.
כשהוא שואל, למה זה הזדמנות?
אני יכול לנצל את זה כדי לזרום יותר עם הקהל, לייצר יותר הומור, זה מייצר יותר קשב, בדרך כלל שמישהו מהקהל שואל שאלה, אז יש איזה ערנות יותר בקהל, כן, מאתגר אותם לראות איך המרצה יתמודד עם זה, וכל כך יוצא בזה.
אז זה הזדמנות.
כן, זה יוצר ערנות, זרימה יותר, זה יוצר גם הזדמנות גם לפרגון לקהל, או לפרגון לשואל, ואז הקהל צוחק וכו'. כששואל מישהו שאלה שהיא לא קשורה לתוכן כולו, תאמר לו בכבוד, תשמע, אני, שאלה אכן נכונה, היא שאלה חכמה ונבונה, אני חושב שכרגע ברצף הרעיוני שלנו זה יקטע את הרצף הרעיוני, אם אפשר לנו זמן בסוף, אני אתייחס לזה בכבוד גדול, בשמחה רבה, כי אכן השאלה הזאת טעונה תשובה, רק כרגע במישור של הנושא שלנו, זה יקטע לי את הרצף הרעיוני, לא להגיד לו לא שייך, כי זה נשמע ביקורתי כלפיו, והוא לא יאהב את זה. אבל מה שיותר חשוב, שכשאדם עומד ושואל שאלה, אתה צריך להקשיב לו בסבלנות, תתבונן גם בו. ישנם מרצים שהם שומעים שאלה, אז הוא מוריד את הראש ככה, עושה את עצמו מרוכז, זה להקשיב. לא, הוא רוצה שתסתכל עליו. תביט בו בעיניים, תפעיל האזנה אקטיבית, פעילה, תענן בראש. לפעמים אני מזיז את האוזן כדי לשמוע אותו יותר בקול רם, ואני מענן בראש, וגם אני צריך לגלות אמפתיה. יש אמפתיה במימיקות בפנים, שאני משתתף איתו, אני מזדהה איתו, הוא מלא קושי, הוא מלא איזה תהייה, איזשהו משבר שהוא לא מבין מדוע ולמה אלוקים עשה וכיוצא בזה. זאת האזנה אקטיבית. האזנה אקטיבית זה לתת לו לסיים בשופי, אגם שהבנת את השאלה אחרי המשפט הראשון שלו. ואחד התופעות המדהימות שאתה נותן כבוד לשואל, גילינו את זה, זה שאתה אומר לשואל, תשמע, השאלה שלך מדהימה, השאלה מאוד נכונה, השאלה במקום, שאלה מצוינת, שאלה מעולה, וכשאתה משיב תשובה, כולם שומעים את התשובה חוץ מאחד.
מי זה? השואל.
השואל עצמו, כי הוא כל כך היה מרוצה מהמחמאות. המחמאה יש לה כוח
עצום. אבל לא תמיד זה ככה מקרה, לפעמים השואל באמת רוצה אינפורמציה, הוא רוצה תשובה, לא רק זה, הוא רוצה לקראת תשומת לב.
תתפלא לגלות ש-50% מהמשקעים הרגשיים שלו, ברגע שמקבל את הכבוד, הוא מקבל את היחס, הוא מקבל את הערכה לשאלה, הוא קיבל מענה פסיכולוגי לשאלה שהיא מנקרת בו קצת. זה נכון שברמת האינפורמציה אתה לא צריך להתעלם, אתה תענה, כן? אבל שתדע, אחרי שאתה נותן לו כבוד, אתה מייצר כלי לקבל את התכנים. לכן אם אתה חוזר על השאלה מחזרה, ואתה מפרגן לשואל, אז אתה מייצר תחושה של זרימה.
אגב, יש גם סיבה טכנית שכדאי לחזור על השאלה, כי בדרך כלל השואל אין לו מיקרופון. או לא שומעים אותו כל כך בקהל, ואנשים רוצים להבין מה בעצם קורה פה, אחרת זה כאילו אתה נותן תשובה לשאלה שהם לא שמעו אותה, אז כדאי שתחזור לשאלה, ואז כולם יבינו מה מדובר, ויהיו איתך גם בתשובה.
נכון, הרבה פעמים השואל,
או שלא שואל ממוקד, ואתה...
הוא מסורבל, שאלה מסורבלת לפעמים, מאוד מורכבת.
הוא לא יודע להתנסח, נכון.
אתה מנסה לפלס דרך בין המילים, לראות מה התכוון המשורר, ואתה לא לגמרי מבין מה בעצם הוא שואל.
אבל אתה מדבר על השואל הנורמטיבי, הנורמלי. מה קורה, אני בטוח שקרה לך שנתקלת בשנותיך רבות, מה עושים עם השואל הנודניק? זה שבמסווה של שאלה הוא בעצם נושא נאום בשביל עצמו. הוא רוצה לבטא את עצמו, אני בטוח נתקלת כבר בטיפוס כזה.
בוודאי, בוודאי.
הוא קם באמצע, מתחיל לדבר, לדבר, ובעצם אתה אומר, איפה השאלה פה? רגע, תכף אני אגיע לך. תכף אני אגיע.
אז לכן אני אומר לו, תשמע, זה יפה מאוד, אבל בעצם מה השאלה שלך? אתה שואל או טוען, תגיד מה...
איפה השאלה כאן?
הרבה פעמים מישהו מטריס כלפיך בשאלה בתור מרצה, מטריס כלפיך, הוא עוין אותך.
זאת אומרת, השאלה היא לא שאלה.
לא שאלה, זאת טענה, התקפה, התרסה וכו', קושייה וכו'. לא משהו שהוא מצפה בכלל לתשובה, כן? אז אני אומר לו, תשמע, אתה שואל או שאתה קובע? אם אתה שואל, אני יכול לעשות לענות, אבל אם אתה קובע, בסדר, אמרת, תהיה בריא, מה אני יכול להגיד לך? ואז אתה מאפס אותו קצת בהקשר הזה, אבל גם זה בכבוד. ואתה מגלה אמפתיה, אני מבין, זה כואב, אני מבין, זה קשה, אני מבין, זה באמת לא מובן, השאלה שלך אכן במקום, צריך לשאול את השאלה הזאת, ואתה אתה שואל, ביום שחדל מלשאול, חדל מלהיות, היהדות מטפחת את השאלות, מעודדת את השאלות, הנה אנחנו קוראים לחג הפסח, כן? כל חג הפסח זה סימן שאלה אחד גדול, כן? קושיות עד פתח לו וכו'. אנחנו מעודדים את הדבר הזה.
טוב, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה בהקשר הזה. מה קורה אם אתה באמת לא יודע את התשובה? אני חושב שזה מצב שבאמת מלחיץ הרבה מרצים. אף אחד לא יכול לדעת הכל. הרב אהרון לוי מקודם גם ציין את זה. זה לא ריאלי, זה לא מציאותי. אבל מה יקרה אם יבוא אליך, ואז אתה כאילו תתגלה מול הקהל כמי שלא מספיק מוכן ולא מספיק שולט בעניינים. אז מה, אתה מורח אותו באיזושהי תשובה ששלפת מהשרוול, או שאתה רשאי לומר לו בגלוי, אני לא יודע את התשובה.
קודם כל, מה האלטרנטיביות? אם אדם לא יודע את התשובה, מרצה לא יודע את התשובה, והוא עונה תשובה שהוא לא יודע אותה, זה חמור שבעתיים.
זה רק יסבך אותו.
ודאי. אנחנו באמת לא צריכים לדעת את כל התשובות לכל השאלות, ומותר לנו גם להגיד, תראה, יש לי איזה שהם סברות בעניין, אני לא לגמרי נעול עליהם, אני לא לגמרי בטוח, השאלה שלך מאוד מאתגרת, אין ספק שיש עליה תשובה מניחה את הדעת. אני אשמח לענות לך אחרי שנבדוק את הדברים לאשורם יותר. מבחינתי, השאלה היא באמת נבונה, חכמה. אני לא לגמרי יודע להגיד לך, להצביע לך על תשובה ברורה לחלוטין, אבל אני אבדוק את זה, ובאופן אישי אני אענה לך תשובה, אל תדאג.
אז מותר למרצה לומר, אינני יודע.
בוודאי. בוודאי. מרצה יגלה ככה ענווה, יגלה, אבל תראה, אם שואלים אותו שאלות הכי פשוטות, אז זה כבר מצב מביך.
זה משהו להכין.
כן, אם שואלים אותו שאלות מאוד מאוד פשוטות.
אבל תגיד, מרצה שאומר, אינני יודע, זה לא יגרום לקהל לזלזל בו?
לא. הניסיון הראה שזה, המרצה הזה הוא ענב. הרי רואים את הידע של המרצה, רואים את היקף הידיעות שלו. אז אם בדיוק בנקודה הספציפית הוא לא ידע להשיב עליה, להשיב לשאלה, אז לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר.
טוב, נמצא איתנו על הקו, תכף. טוב, אנחנו יוצרים קשר עכשיו עם עוד אחד ממרצי הערכים הטובים והמשובחים, הרב שלמה שבקס, מנסים להשיג אותו פה. ובינתיים, עד שהוא עולה לשידור, הרב נשיא, תן לנו עוד איזושהי הדרכה בתחום מתן תשובות לשאלות.
הדרכה?
שנייה, בינתיים הוא כבר כן על הקו, אז תכף נחזור אליך. ערב טוב לך, הרב שבקס.
ערב טוב ומבורך. הרב זיקוביץ' והרב דני הנשיא.
כן, שלום שלום. אין לנו לצערי הרבה זמן, והיה שווה להאריך איתך דיבור, כי יש לך המון ניסיון, ואין לך חכם כבעל הניסיון, ואני בטוח שהקהל היה רוצה, קהל המאזינים היה רוצה לשמוע עוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה על שאלות. האם קורה לך במהלך ההרצאות, בדיוק דיברנו על זה עם הרב נשיא, האם קורה לך במהלך ההרצאות שאתה נתקל בשאלות שאתה לא יודע את התשובה עליהן? מה אתה עושה במקרה כזה?
אז תראה, אנשים בטוחים שמרצה נשאל בזמן ההרצאה בכל מיני שאלות שלא קשורות להרצאה. למשל, אולי איפה היה אלוקים ולמה אתם רוצים להפגנות ולמה אתם מתלבשים בצורה כזאת. זה ממש לא נכון. בדרך כלל המרצים נשאלים אך ורק שאלות שקשורות לנושא ההרצאה. ומרצה שמרצה בנושא מסוים, הוא באמת חייב להכין ולהקיף את החומר כדי שמצידו הוא יהיה מוכן ב-100%. יכול להיות שעדיין יהיו חורים פה וחורים שם, אבל מחובתו של המרצה להקיף את כל הנושא במלואו, ואם הוא לא עושה את זה, הוא ממש פושע. ולכן בדרך כלל, מרצה שמרצה בנושא מסוים, הוא יישאל אך ורק על אותו נושא, לא בנושאים אחרים, כך שמרב הסיכויים שהוא יתמודד עם כל השאלות שהוא נשאל. מרצה שמרצה, נגיד, בנושא של הוכחות, תורה משמיים, אז הוא צריך לקחת בחשבון ששאלו אותו שאלות בנושא של ביקורת המקרא. אבל לא ישאלו אותו עכשיו שאלות הנושא של למה צריכים לקיים מצוות. כי זה גם שאלה, אבל זה לא קשור להרצאה כרגע. ואנשים שואלים שאלות שקשורות לתכנים של ההרצאה, ובזה באמת המרצה צריך להתכונן, ואם לא, בבקשה שלא ידבר על הנושא הזה.
אבל אם מרצה התכונן והכין ועשה את השיעורי בית כנדרש, ועדיין שואל, מפתיע אותו באמת באיזה שאלה מחודשת, בזווית לא צפויה, והמרצה אין לו כרגע מענה לשאלה הזו. האם לגיטימי שיאמר אינני יודע?
לגיטימי בהחלט לומר אינני יודע. שאלתך טובה, אני אבדוק את זה לעומק אחרי ההרצאה, אפילו נעמוד בקשר. ולהפך, אני חושב שמרצה מכובד צריך לדעת שהוא לא מלאך, בסך הכל בן אדם, ולא קרה כלום אם יש משהו שהוא לא יודע. ואפילו הפעל מעריך את זה יותר, זו ידעתי. כמובן שזה לא מונע ממנו להתכונן כמו שצריך, הוא מצידו חייב להתכונן ולעשות את המקסימום שזה לא יקרה, אבל אם זה קרה, לא נורא, לא צריכים להיבהל, להפך, הקהל מריח פה אך ורק אמת.
טוב, הרב שבקס, באמת בלי נדר, בהזדמנות אחרת נעריך איתך הרבה יותר את הדיבור, אבל ככה פה זה היה על קצה המזלג, פשוט הזמן הולך ומסתיים. יישר כוח ותודה רבה לך, והמון הצלחה בכל הסמינרים ובכל ההרצאות.
תודה.
הרב נשיא, אני חוזר אליך, יש לנו כמה שניות ספורות, אז עוד איזושהי נקודה רצית להעלות בהקשר של תשובות לשואל.
אני חושב שמרצה טוב, כדאי מאוד שיזהר לא להפריע לשואל בזמן שהוא שואל. מאוד חשוב שהשואל ירגיש שמבינים אותו, ששומעים אותו, שמקשיבים לו בקשב רב ובדריכות, לא להגיד, אוקיי, אוקיי, הבנתי, הבנתי אותך, הבנתי אותך. יש כאלה מרצים שהם
קוטעים
אותו ובולמים אותו.
משלימים אותו,
הם פוגעים בו, וזה לא הוגן. אפשר לרמוז לו ביד, ככה, בשפת הגוף קצת. ככה, אוקיי, הבנתי, אבל לא בכל רם, ולא בצורה תוקפנית. ומאוד חשוב, יותר מכל, לכבד אותו, לפרגן לשואל, כמו שאמרנו, לתת לו כמה שיותר הערכה לעובדה שהוא פעיל ומקשיב ושואל.
תודה רבה לך הרב נשיא על הסבלנות הרבה שבה ענית על כל השאלות שלי. באמת מעצם האופן שבו ענית אפשר ללמוד הרבה על הסבלנות, על המתינות, ולא קטעת אותי באמצע, ולא לאגת לי על השאלות המשונות, ממש.
זה אני עושה אחרי השידור.
טוב, מאזינים עיקרים, כאן תוכניתנו מתקרבת לסיומה. אני רוצה להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור מנדי אור, האחד והיחיד. תודה רבה גם כן לרב שלמה שבקס, לרב אהרון לוי, וכמובן, כמובן, תודה גדולה לרב דוקטור דניאל נשיא שמלווה אותנו בכל התוכניות. תודה רבה גם לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, וגם לפידבק שלכם שעוזר לנו ככה להתכוונן בתוכניות ולהתמקד בנושאים המעניינים במיוחד. שיהיה לכולנו לילה טוב, וביום חמישי הקרוב, דרך אגב, יש מסע לאוקראינה לנשים במסגרת ארגון ערכים עם הרבנית סמדר אביטן, שבת באומן. אפשר להירשם עד יום שני במספר הטלפון 050-4119-198, אני חוזר, 050-4119-198. בזאת סיימנו, נהיה כאן בעזרת השם בשבוע הבא בעוד פרק בסדרה המרצה.
המוזיקה הכי טובה, 24 שעות, כל חי מיוזיק, באתר ובאפליקציה. קולקציית החג החדשה של מקימי מחכה לך בסניפי הרשת.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
אם אתם מחפשים נכס להשקעה עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, כדאי שתזדרזו. החלה מכירת הדירות בבניין השלישי והאחרון בפרי פלייס. דירות סטודנטים להשקעה ברחובות. חייגו עכשיו, כוכבית 5066.
עם וניש-קליה גולד, הכתם נעלם תוך 30 שניות. התקדמי לווניש-קליה גולד, והכתמים יהיו מאחורייך.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
תכשיטי פנדורה, המותג המוביל בעולם, מגיע לירושלים. צ'ארלס, צמידים, עגילים, טבעות ושרשראות שיסמכו את ליבה. במחירים שווים לכל נפש. תכשיטי פנדורה, המתנה המושלמת, במאה שערים 21 ירושלים.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
הצטרפי עכשיו למועדון מקימי ותיהני מקופוני הנחה לחג.
מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
גם לכם מגיע לישון סימונס. סימונס, המזרן הטוב בעולם. במבצעי ענק לפסח, רק בעולם המזרנים. להשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר ובית שמש. החירות שלכם מתחילה בעולם המזרנים.
כמה?
שבע.
מה שבע?
מה כמה?
שבעה שקלים בחודש. ועכשיו ברמי לוי תקשורת, שבעה שקלים לחודש לתוכנית קשרה עם שיחות ללא הגבלה. המבצע מוגבל בזמן ובכפוף להסכמי התקשרות. רמי לוי תקשורת.
חדשות קול חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן אריאל שרפר. גורמים בקואליציה המקורבים לשר האוצר כחלון טענו הערב כי התייחס שוב למחלוקת סביב תאגיד השידור הציבורי וטען כי יחל את שידוריו במועד שנקבע בסוף החודש הנוכחי. יושב ראש הבית היהודי שר החינוך בנט הצהיר היום כי אין להביא את המדינה לבחירות בשל המחלוקת על התאגיד.